עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן
שלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, שעה של אסקפיזם מלא בתוכן שקשור לאסקפיזם. נדבר על 7 הטעויות הנפוצות שעלולות לקלקל לכם את הדיאטה. נדבר עם ראובן ביטן, מגדל ענבים, ונשאל אותו הרבה דברים שאנחנו רוצים לדעת על ענבים. אנחנו יהיה לנו על הנשנוש המומלץ בפינת מנשנשים סדרתיים, אני רוצה להמליץ לכם לדממה, וגם על כמה סדרות מדהימות שכדאי לכם לראות. בפינת המיתוסים, היום נדבר על לחם ללא סוכר. האם יש לזה איזשהו יתרון בריאותי? התשובה היא ממש לא, ונראה למה. גם יהיה לנו על מחקר. דברים נגד סטרס שאחד מהם זה ללכת יחפים. ונדבר על כמה סיבים תזונתיים צריך, אם בכלל, מה זה? הסיבים התזונתיים, ובמתכון לשבת פשטידת כרוב של מיטל מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103, או תרשמו 054-70-103-70-054-70-103-70, זה בשביל לשלוח וואטסאפים עם השאלות שאתם רוצים והטלפון שלכם, ונעלה אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לצפות בשידור, לסמן לייק ולשתף ולשאול שאלות גם שם. הפקה מאירה פרץ, אחראי על השידור טל אשל, עורכת הדיגיטל מיכל קדוש, ואחראי על השידור בפייסבוק אליעזר בן יהודה. טוב, תחילת שנה, הרבה מחכים לאחרי החגים, אבל הרבה מתחילים דיאטה כבר עכשיו. בואו נדבר על כמה טעויות שעלולים לעשות מי שפוצח בתהליך לירידה במשקל. 7, היום יש לי 7, יש עוד המון, אבל נדבר עליהם בפעמים הבאות. סלט במסעדה. שימו לב, לבחור סלט במסעדה זה לא בהכרח האופציה הטובה ביותר אם נמצאים בדיאטה, כי בסלט במסעדה הרבה פעמים יש תוספות, כמו בורגול, עדשים שחורות, קוביות בטטה, תערובות נשנושים, חמוציות, רוטב עם סילן, שמן זית, פטה מגורדת. בקיצור, הסלט הזה יותר מ-800 קלוריות, לא כולל הלחם בצד. זה בדיוק כמו רביולי בשמנת, אין הבדל, אנחנו חושבים שאכלנו משהו דיאטטי, אבל לא. בריא כן, דיאטטי לא בכך. טעות 2, קפה הפוך במסעדה, בבית קפה יותר נכון. 140 קלוריות לפחות, שזה כמו כריך מפיתה קלה עם גבינה, או פסטרמה, או ריבה. טעות 3, כריך בבית קפה. תשימו לב, כתוב לנו לחם קל, אבל הלחם הקל שלהם הוא כבד, ועוד ממרחים כאלה טעימים גביעים, ממרח עגבניות מיובשות, גבינות שמנת. כתוב באינטרנט, בלוחות הקלוריות של בתי הקפה, כריך קל, הכי פשוט, עם גבינה צהובה, 500 קלוריות, זה כמו 5 כריכים, שנכין לבד בבית. הטעות הבאה, שקשוקה בבית קפה, בגלל השמן, הרסק והרקות. גם את זה לקחתי מהנתונים של בתי קפה באינטרנט, 800 קלוריות, מינימום, בחלק כתוב אפילו מעל 1,000, לא כולל הפיתה בצד. כלומר, זה יותר מפלאפל. פסטה ברוטב עגבניות במקום רוטב שמנת. גם זו טעות. רוטב עגבניות במסעדות זה לא כמו שאנחנו עושים בבית רק מהעגבניות, זה מלא שמן זית. אז אין הבדל במסעדה בין פסטה בשמנת לפסטה בעגבניות. טעות 6, שווארמה בצלחת. זה לא חוסך לכם שום קלוריה. מקבלים הרבה יותר שווארמה, פי 2 חומוס, מקבלים לפעמים תוספות כמו אורז שמכילות או צ'יפס, שזה הרבה יותר קלוריות מהפיטה. אז לכו על מנה מדודה, יותר קטנה, יותר הגיונית בפיטה, מנה של שווארמה בפיטה זה בערך 600 קלוריות, אולי טיפה יותר, לא הרבה יותר. בצלחת זה כפול. וטעות אחרונה, שייק על הבוקר. שייק זה יכול להיות אופציה דיאטטית, אבל לא בכך. אם יש בו, שימו לב, גם וגם וגם. אם יש בו גם פרי, נגיד תפוח, גם תמר, גם ירקות ירוקים, גם כף טחינה גולמית, גם יוגורט, גם כפית סילן, זה כבר 500 קלוריות, כמו 10 פרוסות לחם קל, אז זה לא בהכרח דיאטטי, זה גם טעות שצריך לשים לב אליה. אוקיי, מקווה שעזרתי במשהו, ואנחנו נעבור לפינת חקלאי השבוע, ולפני שנדבר עם החקלאי, אני רוצה להזכיר לכם כמה מהיתרונות המדהימים של הענבים. קודם כל, יש בהם נוגדי חמצון מאוד מאוד מיוחדים. אנחנו כולנו מכירים אותם מהיין, הפוליפנולים שמפחיתים מחלות לב, אבל מאיפה הם נמצאים ביין? מהענבים, ובענבים הם בכמות לא פחות, אולי אפילו יותר. יש בהם הרבה סיבים תזונתיים שדרושים לתחושת שובע, שזה מאוד מאוד חשוב. בנוסף, אנחנו אומנם יודעים שבענבים יש 15% סוכר, אבל רק 65 קלוריות ל-100 גרם. אז כמה זה מנת פרי? זה 150 גרם. זה לא יוצא 13 ענבים, כמו ששמרתי, שאומרים אלא הרבה יותר, בערך כפול אפילו, וזה נשנוש בריא ומדהים. האם יש בהם הרבה יותר ריסוס מפירות אחרים? עד כמה שאני יודעת, לא. אין בהם הרבה יותר ריסוס, כי זה אמור להיות אותו דבר, ובתחת בקרה וביקורת כל הזמן. אבל על זה אני רוצה לשאול את ראובן ביטן, חקלאי שמגדל ענבים. שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
בסדר, תוסיפי לי עוד תור אחד. אני כן? יושב ראש מגדלי הענבים בארץ.
לכבוד לי, יושב ראש מגדלי הענבים בארץ, אז יש לנו הרבה 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 מה לשאול אותך.
אבל רק ענבי מאכל, כן?
מה זה ענבי לא מאכל? ליין. מה ההבדל ביניהם?
ההבדל שאלה אוכלים ואלה עושים יין.
לא, אבל יש הבדל, נגיד בריסוס, בגידול, באזור גידול.
בוודאי. בוודאי.
לא, תספר לי, אני לא יודע.
אנחנו מגדלים ענבים תחת פיקוח של חומרי הדברה בצורה מסודרת עם בק תוחם, אנחנו לא...
אבל גם ביין בטח זה בפיקוח, לא יכול להיות ששם הם מרססים כמה שרוצים.
אני לא יודע ביין, אני יודע לגבי המאכל, שזה מאוד מאוד מוקפד.
כן, אני אגיד לך למה זה נושא שהתחלנו איתו ולמה זה חשוב לי. כל פעם שאני מעלה פוסט בפייסבוק שלי על היתרונות של ענבים וכל הפוליפנולים והנוגדי חמצון וזה, וכולם כותבים לי בתגובות, לא כולם, אבל אני מקבלת נגיד כמה מאות תגובות, אבל הריסוס, אבל הריסוס, אבל הריסוס, אני לא יודעת מי הצליח להפחיד אותם, זה מיתוס, נכון?
לגמרי, לא, תראי, כן. הענבים, את יודעת שזה גידול מאוד מאוד רגיש.
כן. למה?
כי הוא עצמו, זה לא כמו תפוזים, כמו אבוקדו, שזה פרי קשיח. זה פרי עדין מאוד, עדין
אבל,
מאוד.
אבל שנייה רגע, למה זה רגיש? איזה חיות?
לריקבונות. ולכל מיני, כל המחלות שיש למזיקים נדבקים בענבים.
וואלה.
ואנחנו צריכים למנוע את זה. אבל כן. שלא יהיה פה שום ספק. כל המגדלים, מגדלים תחת השגחה מסודרת, ואנחנו לא יכולים לשווק בסופרים, ללא תו ירוק, אם ברגע שאנחנו לא מקבלים תו ירוק, אנחנו לא יכולים לשווק עם שאריות חומרי הדברה.
אבל מה הם בודקים? בודקים כל משלוח של ענבים? לא.
הם בודקים חלקה. הם בודקים חלקה, לוקחים מדגם מייצג.
כן.
ואומרים מהחלקה הזאת אתה יכול לבצור או לא יכול לבצור. או שתחכה עוד 10 ימים, כי כל אפילציה, כל חומר מסוים שהוא תפוגה.
אז אין בענבים יותר ריסוס מאחרים?
לא, 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 אין שום יותר, אין יותר משום דבר אחר. זה רק, כמו שאת אומרת, מיתוס, אבל לא יותר מזה.
תגיד, ויש הבדל בירוקים ובאדומים, נגיד, מבחינת הגידול? מבחינת נוגדי החמצון, עד כמה שאני יודעת, יש יותר ב...
מבחינת הגידול, קודם כל, בגדול, הענבים אדומים אוהבים מזג אוויר קצת יותר קר בלילה. זה כן, ובאזורים אחרים, אנחנו עוזרים להם לקבל צבע אדום, על ידי התערבות של חומר שמאדים אותו.
מה, איזה חומר זה? איזה מעניין.
זה חומר מסוים שאנחנו נותנים לנקרא אתרל.
מה, הוא... איפה שמים אותו באדמה?
לא, 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 שמים אותו בריסוס.
וואלה.
משלבים אותו עם חומרי ריסוס.
אז רגע, אז עדיף לי, אז עדיף הירוקים אם אתה, אם כבר.
לא, לא, לא.
לא?
זה אותו דבר, זה אותו דבר.
אותו דבר.
גם פה יש לזה תאריך תפוגה, ועושים את זה ממש בשלב מוקדם. לפני הרבה, אולי חודש וחצי לפני בציר.
בקיצור, אם אני אעבור בחלקה שלך בטיול ביחד איתך, יש סיכוי שאתה כותף ואוכל ככה בלי יותר מדי לחשוש. ישר מהצמח.
אני כותף ואוכל כל הזמן, בחלקה שאני בוצר.
כן.
בחלקות שאני לא בוצר ויש בעיה,
כן.
אנחנו לא כותפים, אבל בחלקה שאני, אם תבוא אליי ואני מזמין אותך, אני גר במצב סחיה.
איפה זה?
מושב פתח יד זה במועצה אזורית גזר.
קרוב אליי.
איפה את גרה?
רחובות.
נו, מה? 10 קילומטר ממך.
לגמרי, אני אבוא, אני אצלם אצלך
כתבה לטלוויזיה. תבוא, תוכלי ענבים, מי העץ ישירות בלי שום פחד, בצורה הכי מושלמת שיש.
רגע, ושנייה רגע, יש לי שאלה. מהרגע שאתה כותף את הענבים, מתי אני מקבלת אותם, נגיד אם אני לא קונה ישר ממך, אלא מהסופר?
פה יש בעיה.
כן.
אנחנו קודם כל משתדלים לשמור על שרשרת קירור. הענבים חשוב מאוד, יהיו בשרשרת קירור מרגע הבציר, הם מסוגים אחורה. אנחנו בוצרים אותם, מכניסים אותם ישר לקירור מתון של 16-17 מעלות, ואז משווקים אותם לרשת, שגם כן במסעית של קירור. ואז הם מגיעים שם לקירור, אבל משם אין לנו שליטה מתי הם פזרים את זה.
אבל כמה זמן זה מחזיק אם זה... אם זה,
אם זה נשמר בתנאים טובים, זה יכול להחזיק גם שבוע.
זהו?
ענבים שבוע
בחסון. מה אתה אומר? לא, אבל במקרר זה 5 מעלות, לא?
לא, זה יותר מדי זה. אבל זה מחזיק
טוב. מה יותר מדי? צריך פחות מ5?
לא, יותר.
יותר מ5, זה יותר מדי קירור.
כן, ואז כשאת מוציאה אותו... השדרה המתייבשת, זה לא פוגם בטעם, אבל...
אתה יודע מה עוד טיפ לאנשים שקנו ענבים ושכחו מהם במקרר שבוע? אפשר לשים אותם בפריזר ואז לאכול את זה...
לא.
למה לא?
לא, אני אף פעם לא ניסיתי
זה. אני עשיתי זה דווקא נחמד, מי שהציע לי בקורס שלי בפייסבוק.
לא, אני פוחד שהענבים יהיו יותר מדי מימיים כאלה.
הם לא מימיים, אוכלים אותם קפואים. כמו גלידה, זה נחמד, זה כאילו מגניב כזה לאכול.
אז את יכולה להמיס את זה בתוכנית שלך, אבל אני רק אומר...
עכשיו אנחנו בתוכנית שלי.
כן, אז תמליץ על זה, אני לא ניסיתי את זה אף פעם.
מי שרוצה שינסה וידווח לנו בשבוע הבא איך יצא לו.
אין בעיה, אני אנסה את זה.
בהחלט.
זה כיף.
תגיד, אתה יודע מה עוד רציתי להגיד לך? למרות כל הקושי בגידול, היה מחקר שהראה שלענבים ישראלים יש יתרון בהשוואה לענבים מספרד ומצרפת, בגלל שאפילו שיש לנו מזג אוויר דומה, אצלנו משום מה יש יותר שמש, וככל שיש יותר שמש נוצרים בענבים יותר נוגדי חמצון פוליפנולים. א',
זה נכון, אבל יש עוד דבר אחד שצריך לדעת, אנחנו מייבים ענבים לא מספרד, אנחנו מייבים ענבים רק מנקודה אחת בעולם, מדרום אפריקה.
למה אנחנו מייבים מה שיש פה לא מספיק?
לא, בחורף.
בחורף. טוב, בחורף.
מייבים, אבל רק מדרום אפריקה.
לא ראיתי ענבים בחורף, אבל בסדר, יופי, בסדר, טוב לדעת. אז בקיץ אנחנו קונים רק ישראלים, אתה אומר.
רק ישראלים.
טוב מאוד.
דרך אגב, שהולך ומשתבח משנה לשנה.
אני מסכימה איתך לגמרי.
מכל אזורי הארץ, מערבה, מהבקעה, מאזור המרכז ומלחיש.
מעולה. תודה רבה רבה ראובן ביטן, יור מגדלי ענבים. המון תודה, למדנו המון. אוקיי, אנחנו עוברים לפינת מנשנשים סדרתיים. ולפני שנמליץ לכם על כמה דברים שממש כדאי לכם לנשנש מולם, אני רוצה לספר לכם על הנשנוש היום, אדממה. אדממה זה פולי סויה, אבל הפולים נמצאים בתוך הקליפה, שזה התרמיל כזה של ה... לא אוכלים אותו, את התרמיל כמובן. אדממה, המילה אדה, מאמה, פולי גבעול. מאדים את זה קצת, אפשר בסיר עם מים רותחים, לממש איזה 2-3 דקות, מוסיפים מלח, יש כאלה שמוסיפים במסעדות גם שמן זית. ואז עם השיניים מוצאים את הפנים וזרוקים את הקליפה. זה התעסקות כיפית ושיא הבריאות, כי פולי סויה זה 17% חלבון איכותי, 9% שומן איכותי, רק 140 קלוריות ב-100 גרם, אבל אנחנו שוקלים את זה עם הקליפה, אז אפשר מעל 200 גרם, כן, נשנוש קליפה. דיאטטי, לוקח זמן לנשנש את זה. בקיצור, אנחנו משלמים גם על הקליפה בעצם, כי אפשר גם לקנות את זה בלי קליפה באותו סכום, אבל לא נורא, כי זה נשנוש ששווה להתעסק איתו, וזה שווה. שווה בהחלט, כי נשנוש ביניים של חלבון, מתאים מאוד לסוכרת ובכל גיל, בעיקר לנשים בגיל המעבר עקב הפיטואסטרוגנים שיש בסויה. מול מה מנשנשים? אני רוצה להעלות את מיכל קדוש, אחת ויחידה, 103 ומעריב, להמליץ לנו על הסדרות שכדאי לראות בסוף השבוע הזה. שלום מיכל.
שלום מאיה, מעניינים.
מה שלומך?
בסדר, וואו, אני ממש לא ידעתי על האדממה והמשמעות, אני ממש בשוק.
זה כדאי לנשנש את זה מול הטלוויזיה, ואני חייבת להגיד שיש גם לפעמים סדרות שהן כל כך מעניינות, שכאילו רואים שעברה שעה ולא ראינו ולא אכלנו שום דבר, שזה עוד יותר טוב, אז על זה תמליצי לנו.
אז היום בחרתי שלוש סדרות, שאני יודעת שאחת מהן את אוהבת במיוחד. נתחיל בה.
אוקיי.
בזוג המושלם, קודם כל.
The perfect couple.
כן.
תקשיבו. סוג
של תעלומת פשע.
ככה זה מוגדר, הבנתי. טוב, תעלומת פשע זה לא נשמע טוב, אז אני חייבת להגיד שזה כאילו אחת הסדרות היותר טובות שבכלל עלו בשנים האחרונות. הקאסט, הקאסט מהמם בפני עצמו, עם ניקול קידמן ונו, איך קוראים לה עוד פעם שוכחת פי.
מהלוטוס
הלבן. בכלל כל הסדרה מאוד מזכירה את הלוטוס הלבן. תכף אני אגיד, מייגן פהי, וכאילו, ודקות הפנינג, ובכלל, השחקנים מעולים, ואנחנו לא נספר לכם מי נרצח, אבל כאילו, זה ממש, ממש, ממש יפה, זה סדרה שאם אתם מתחילים לראות, לא תוכלו להפסיק, ואני מבטיחה לכם שלא תרצו גם לנשנה שום דבר, כי זה כל כך מעניין, ומרתק.
קצר להמשיך אחרי זה.
כן.
זה ממש שמחייב, אז צריך לקנות הרבה אדמה. חוץ מזה יש לנו את הקרב על הפופ-טארט, שזה סרט שיצא בחודשים האחרונים עם ג'רי סיינפלד. הפופ-טארט זה בעצם חטיף אמריקאי מאוד לא בריא, אגב.
הקרב על הפופ-סטאר?
פופ-טארט, זה סוג של קרקר אמריקאי שהפך למין ארוחת בוקר מאוד לא בריאה, וזה אחד החטיפים הכי נמכרים בארצות הברית.
מה את אומרת?
זהו, זה סוג של קומדיה שרצו בעצם לפצח, אמרו יש קורנפלקס עם חלב, והילדים כבר אוכלים את זה, בואו נמצא משהו חדש, שישבור את השוק.
אבל זה משהו שקיים או שסתם עושים לזה פרסומת?
זה קיים, ואפילו יש את זה בארץ בחנויות מאוד ספציפיות.
אז מה זה, כל הסרט זה נשמע קידום למוצר?
אני אגיד לך, אני קניתי אחרי שצפיתי, קניתי פוסט, אני אגיד מה להגיד.
בבקשה.
אבל היה, זה סרט מאוד מצחיק כזה, כי יש שתי חברות מתחרות, קלוגס והשנייה, שבסוף עולה...
אז קודם כל ברור לנו מי שילם לשחקנים על ההופעה בסרט.
יכול להיות, לא ראיתי תיעוד לזה, אבל...
כן, למה
שתראי. לא אופציה בריאה, אבל מעניינת.
מה את אומרת? זה מסוג שמוריד לנו את התיאבון, את הלכת וקנית, אבל כאילו אני חושבת שאם אני אראה משהו שכאילו על קריקרים נורא לא בריאים, זה משהו שדווקא שווה לראות כי יוריד לנו את התיאבון.
זהו, הם לא ממש נכנסו, אולי בגלל זה הם לא נכנסו למצלות, מבינה?
אוקיי. והסדרה השלישית?
ברוקלין נקרא ברוקלין 99, ברוקלין 99, שזה יחסית ישן, אבל מאוד מאוד חביב, על תחנת משטרה, שכל אחד בצבע, מנסים לפתור כל מיני פשעים, אבל זה הדבר האחרון שאולי תחשבו על משטרה, מאוד מאוד נחמד, וממש ממש כיף לצפות.
אני אוהבת ישנות לאחרונה דווקא...
כן, כיף לחזור קצת אחורה.
בהחלט, ומי שמחפש אסקפיזם.
לחלוטין, מובהק, אבל אתם כנראה תצפו בכל העונות בסופה שלך.
ברוקלין 99?
כן.
אני אוריד את זה לטיסה. זה מעולה.
מה את חושבת?
בהחלט. עד יום ראשון צפיתי בשמונה עונות.
נהדר.
תודה רבה רבה רבה, מיכל, תודה רבה.
תודה לך.
תודה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
טוב, היום בפינת המיתוסים שלנו, אני רוצה לדבר איתכם על לחם ללא סוכר, כי זה נורא מעצבן אותי, שמוכרים לנו לחם שכתוב עליו ללא סוכר, כאילו שהוא איזשהו לחם יותר בריא. אין שום עדיפות ללחם שרשום עליו ללא סוכר. בטח עשיתם פעם לחם לבד, ואם לא אני אספר לכם, בכיכר לחם של חצי קילו לחם שמים כפית סוכר. מה אתם חושבים, שזה חשוב לסוכרתיים או לבריאות? אם יש או אם אין כפית סוכר בלחם, בכיכר לחם, כפית סוכר אחת, אם יש או אין שתי כפיות, לכו בוא נגזים, שתי כפיות סוכר יש בלחם נגיד. אתם חושבים שאם אין בלחם סוכר, זה מה שיהפוך את הלחם מתאים לסוכרת? ממש ממש לא. הם כותבים לכם בגדול, יופי, תודה רבה באמת, אבל זה לא אומר שהלחם מתאים לסוכרת. נכון, לסוכרת רוצים קמח מלא בלבד, עדיפות לקמח שיפון מלא, ולא להסתכל על ההגדרה הזאת ללא סוכר, זה פשוט אלבון לנו כצרכנים, שמישהו כותב את זה בכלל בגדול, יחד עם מדבקה יופי שמאשרת שאין לזה סוכר, תודה רבה. לא משנה לי אם יש או אין כפית או שתיים של סוכר בכיכר לחם שלמה. לסיכום, עוד פעם אני חוזרת, אל תשלמו יותר על שום לחם שרשום עליו, ללא סוכר. יש לנו מאזינה על הקו? כן, שלום.
שלום. דברת סיגל, אני מאוד אוהבת את התוכניות שלך, מזינה קבועה.
תודה רבה.
רציתי, יש לי שתי שאלות.
כן.
הראשונה, אני לפעמים אוכלת מרח קנוי לארוחת צהריים, כאילו מרח כזה, לא אגיד את השם של החברה.
אוקיי. אבל הוא מגיע בשקית, את שופכת את השקית מערבבת עם מים?
כן,
אני לא מכירה מוצר כזה. טוב, אז את לא צריכה להגיד לי את השם של החברה, אבל את יודעת להגיד לי ממה הוא עשוי, מה יש בו בפנים, כי
כן. כן, רשום רכיבים, מטריות ביצים, מלח, תמצית קורקום, עמילן, מלטודקסטרין, לא יודעת מה זה, ירקות, אפונה.
אפונה יש, יופי.
קרוטונים.
אוי, טוב, תראי, זה פחממה. זה בעיקר פחממה ריקה, יטריות ביצים, זה שיש בהם ביצה גם כן לקילו קמח, זה לא הופך יותר עוד זה לחלבון. וכל הרשימה שיקרית אחר כך, חוץ מהאפונה שהיא די אחר כך ברשימה שלך, זה סתם פחממות, זה עמילנים. זה יכול להיות שזה יסביע אותך לאותו רגע, אבל מבחינת ערך תזונתי זה לא טוב, ותחשבי שאני משערת שאת, לוקחת את זה כפתרון מהיר, במקום לקחת איזה משהו אחר. אז תחשבי, סתם דוגמה, שאם את לוקחת פיתה קלה מקמח מלא, או שתי לחם קל מקמח מלא, ושמה בפנים ביצה, ונניח גבינת שמנת שום שמיר 5%, ועליך סלליק ופרוסות עגבניה ומלפפון חמוץ, וזה יוצא לך סנדוויץ' סופר טעים, באותו דבר קלוריות, ועם ערך תזונתי הרבה הרבה יותר גבוה, כי את אוכלת שם פחממות מלאות בכמות חלבון הרבה יותר גבוהה. וגם יותר סוואה, אני חושבת. אין למרק, לרוב המרקים, אולי יש, אבל עכשיו בואי נתייחס למרקים כמו שאת יקרית, שהם דומים לזה, או אפילו לייט שהם דומים לזה, אין להם ערך תזונתי גבוה, זה לא איזה משהו בריא. וגם מבחינת סוואה, ואני אישית מאמינה שבאותו מספר קלוריות, יהיה לך אופציות הרבה יותר בריאות ומסביעות, אם כבר. ונגיד סתם דוגמה, לסנדוויץ' שאני אמרתי קודם, את מצרפת כוס שתייה חמה, מרק זה בדרך כלל מסביע בתור שתייה חמה, כל שתייה חמה מחממת לנו אזורים במוח שמשפיעים על סובה. אז קחי, תעשי קפה או שוקו מכפית קקאו, גולמי, מים רותחים, סוכרלוז וחלב או חלב סויה, לזה תצרפי את הסנדוויץ'. את גם מקבלת נוזלים שמחממים ומסביעים, גם מקבלת חלבון, גם פחמימות מלאות שהן יותר איכותיות, אז זה לא אופציה יותר טובה, כי
אוקיי.
מה דעתך? מה דעתך? כן, אבל מה דעתך? אני צודקת?
כן, אני גם אוהבת קקאו, אני שותה את זה כל בוקר.
יופי, זה עדיף, זה עדיף.
זה גם הצהריים. אפשר עוד שאלה קטנה? כאילו לי בבדיקות דם שחסר לי אלבומין וגלובולין.
יפה, זה בגלל שאת אוכלת מרק הזה במקום משהו עם חלבון.
זהו. אז עכשיו אני שיניתי קצת את התזונה שלי, אני יכולה להגיד לך מה אני אוכלת בקצרה.
בקצרה, כן.
כן, כן. בבוקר שתי פרוסות לחם קר, פיתה קלה, גבינה צהובה בדרך כלל.
זה לא נקרא בקצרה יותר מהר.
בצהריים אני אוכלת קטניות, בערך קרוס.
מה זה קטניות אצלך כשנדע?
אפונה, עדשים.
אוקיי. הצמחונית?
כן.
אוקיי.
ושניצל סויה.
אוה, גם וגם. אוקיי.
כן, וירקות בתנור. אחרי הצהריים פרי וחמישה שקדים, חמישה, שבעה, בדרך כלל זו.
ובערב?
ובערב ביצה. פיתה קלה וסלט גדול.
טוב, הפיתות הקלות אין לי צורך לספור אותם, לא תפרי את החמישה שבעה שקדים לא רלוונטי. אני סופרת פרוסת גבינה צהובה, כוס קטניות, שניצל צמחי וביצה, את מגיעה לקצת פחות מ-40 גרם חלבון, זה כנראה אצלך שיפור מקודם, אבל זה עדיין לא מספיק בשביל להעלות את רמת האלבומין בדם, ולכן הייתי מציעה להוריד את הפיתה ולהוסיף שמה חצי גביע גבינה או בערב, או ביצה נוספת, בצהריים, לא בטוחה אם אני...
מה לגבי יוגורט חלבון?
עדיף, כן, כן, במקום הפרי נגיד.
אוקיי, אוקיי.
ובצהריים תבדקי את השניצל הצמחי שאת אוכלת, יש כאלה עם 3 גרם חלבון ויש כאלה עם 14 גרם. זה לא טוב, אז זה לא טוב השניצל שלך, אני יודעת על מה את מדברת, לא טוב בכלל. יש אופציות עם 14, תבחרי אותם, עם 18, רשום על האריזה בגדול.
וטופו יש בזה יותר?
בטח.
אני אוהב גם טופו.
בטח, 25 בחצי קוביה.
אוקיי, בסדר גמור.
עדיף. ואז זה ישפר לך את החלבון לגמרי, ואת המרק, תוותרי, כאן אני משארת.
כן.
כן, יופי.
תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה.
ביי.
יש לנו עוד מאזינה? כן, שלום.
שלום, דברת אורלי.
היי אורלי.
אני עשיתי דיאטה של צום לסירוגין.
אוקיי.
במשך שבועיים.
מגניבת.
והצלחתי ממש בגדול, אבל מה הייתי במשקל?
כי אני, אין לי משהו טוב להגיד על השיטה הזאת, בסדר? אני רק אגיד, השיטה של צום סירוגין מדברת על לאכול 8 שעות ולצום 16 שעות, בעקבות מחקרים שבוצעו בחולדות מעבדה, שהראו שבחולדות מעבדה זה מאריך חיים. באנשים עדיין לא בוצעו מחקרים מספיק זמן שמוכיחים שזה מאריך חיים באותה מידה כמו בחולדות, אבל נניח שזה עוזר לנו לבריאות.
טוב, אז הוספתי להיות שנה בחיים.
אנשים, כן, אה? לא יודעת, מה שרציתי להגיד, אנשים אומרים, אוקיי, אני אוכל מה שאני רוצה עד 6 בערב, אני אסתום את הפה עד למחרת, לא נשמע לי מסובך מדי.
לא, אני עשיתי תפריט, עם תפריט.
אז אוקיי, אז קודם כל בואי נתחיל מזה שיותר חשוב מה אוכלים מאשר מתי אוכלים. אוקיי, אם אתה עלית או ירדת במשקל, זה לא קשור אפילו בעקיפין, אפילו במקרה לשעות שאת אכלת. את פשוט אכלתי יותר קלוריות, לא משנה לי מה התפריט שבחרת. התפריט שבחרת יותר קלוריות ממה שאת צריכה. בחרת בתפריט לא טוב. אם היית בוחרת בתפריט טוב, ומחלקת אותו על 18 שעות ביום, וצמה 6, כמה נשאר? 6? כן, 6. הייתי יורדת במשקל, זה לא משנה לי בכלל, 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 השעה שאכלת.
הייתי תפריט של 1,500 קלוריות ליום.
אז 1,500 לא טוב לך, זה א', אני לא יודעת מאיפה החלטת על המספר הזה, וב', יכול להיות שגם לא ספר טוב, שזה מאוד הגיוני, כי אנשים נוטים להתעלם מ-30% מהקלוריות שהם אוכלים, או שותים, לא סופרים טוב. אז את לא עשית טוב, ולבחר תפריט לא טוב, וזאת הסיבה שאת עלית במשקל. הייתי מציעה לך להצטרף לקורס שלי, אבל קבוצה נסגרה, התחילה אתמול. בכל מקרה, שלשום, בכל מקרה, את צריכה לבחור בתפריט שמכיל כנראה, לפי מה שרשום, 1,000 קלוריות, לא לקבל מספרים מהאינטרנט שלא קשורים ולא מבינים ולא יכולים לדעת שום דבר ממה שאת צריכה, ועל 1,000, אם תזייפי טיפה, היכול להיות שכבר כן תרדי. אבל זה לא קשור לאיזה שעות את אוכלת ואיזה שעות את לא אוכלת. שוב אני חוזרת. אין שום קשר בין הירידה במשקל לבין השעה שאוכלים. הקשר היחידי שיכול להיות, וזה לא אצלך כי את הולכת לפי תפריט, קשר היחידי באנשים שלא הולכים לפי תפריט, זה שאם הם יסתמו את הפה משעה 7 בערב ואילך, אז הם לא ינשנשו עוד 1,000 קלוריות מול הטלוויזיה, וזה יוצא שהם יחסכו קלוריות. מי שהולך לפי תפריט, אין לשעה הזאת שום משמעות. לא לירידה במשקל, וכנראה גם לא לבריאות, כי יותר חשוב זה מה אוכלים, מאשר מתי אוכלים.
אז איפה אני יכולה למצוא תפריט שיכול להתאים לי את זה?
מאיפה אני יודעת? אני לא מכירה אותו. אך לכי להתאמת תפריט שיגידו לך כמה את באמת צריכה אם את רוצה, או שתנסי משהו אחר שמכיל 1,000-1,200 בתור התחלה.
טוב, בסדר.
יש בספר הלא חדש שלי, אבל האחרון כל הגיון מלא 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 תפריטים, אבל שוב, אם זה יותר מדי לך, אני באמת לא יודע. זה של 1,000-1,200, משהו כזה, 1,200.
אוקיי.
ואם לא תצליחי, את מוזמנת להתקשר עוד פעם. אבל שוב, האשמה היא על התפריט, לא על השעות. בסדר?
תודה. תודה רבה.
תודה רבה. בפינת המחקר שלנו, למה להוריד נעליים ומה לאכול נגד סטרס. אז אתם יודעים, פה לא חסר סטרס. סטרס מפחית את איכות השינה. שינה לא טובה פוגעת בבריאות, בתפקוד המוח, במערכת החיסון. שינה לא טובה גורמת לעלייה בחשק לנשנש דברים מתוקים, כי אנחנו עייפים והמוח צריך אנרגיה זמינה. אז נגיד שהייתי בוחרת מאכלים טובים נגד סטרס, אז אני גם חייבת לציין לכם פה את המחקר החדש, שאומנם לא קשור למאכלים, אבל הוא מאוד מעניין, שמצאו שאנשים שהולכים יחפים, אני לא יודעת להגיד לכם כמה זמן, כי לא בודקו את הזמן, אבל אנשים שאוכלים, הולכים לפחות חלק מהזמן יחפים, זה משפר את השינה, חד משמעית, אנשים שהלכו יחפים דיווחו לשיפור באיכות השינה, הפחית את הסטרס, שיפר את היציבה, את השרירים המייצבים בכפות הרגליים, והפחית כאבי גב. אם זה כל כך פשוט, למה לא לנסות? אז כן, לנסות, תנסו קודם, למשל, רבע שעה, חצי שעה ביום, בתור התחלה. במזונות לסטרס שאני בחרתי במקום הראשון, הם מזונות שמכילים גם את חומר המוצא לסרוטונין, גם סידן ומגנזיום שדרושים קצת להרפיית שרירים, גם ויטמינים B. ואלו הם טחינה גולמית מסומסום מלא, שעונה על כל הדרישות, ככה כפכף שטוחה ככה לקראת ערב, אולי בסלט, מצוין, ושקדים, עליהם דיברנו כנשנוש מול הטלוויזיה שבוע שעבר, מכילים את חומר המוצא לסרוטונין, גם סידן ומגנזיום, מצוינים כנשנוש בערב, 20 גרם זה נשנוש בזמן דיאטה. טוב, אחרי הפרסומות, אנחנו נדבר על סיבים תזונתיים, מתכון לפשטידת הכרוב של מיטל, נמשיך לענות לכם, אז אל תלכו לשום מקום. תודה שנשארתם איתי, והיום אני רוצה להסביר לכם מה זה סיבים תזונתיים, זאת מילה כזאת שהרבה משתמשים בה, וזה בריא, 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 אבל מה זה בכלל? זה תאים צמחיים שאנחנו לא יכולים לעכל אותם. הגוף שלנו, בן אדם, לא יכול לעכל אותם, אבל חיות כן מעכלות אותם, פרות נגיד, הן אוכלות דשא, והן נהיות פרות, כי הן מפיקות מהסיבים האלו מלא מלא קלוריות. אצלנו זה לא מתעכל. יוצא כמו שזה. אז מה זה משנה אם זה יוצא כמו שזה? אני אגיד לכם מה זה משנה. קודם כל, זה מרובב עם אבות מזון אחרים. אז זה מפחית את הקצב של הספיגה שלהם. זה טוב במקרה של הפחתת בקצב ספיגת סוכר, אז זה מפחית סוכרת. הם גם מהווים שאריות, בגלל שהם לא נספגים, הם מונעים עצירות. בזה שהם לא נספגים, הם גם מונעים, מפחיתים, סיכון לסרטן המעי הגס. הם גם ממלאים מאוד את המעיים לאורך כל הזמן שנמצאים שם, עד שהם יוצאים ככה כמו שהם. אז זה משהו שהוא תורם לנו לתחושת שובע. וגם בגלל שהם לא מתעכלים ברובם, אז גם כמעט אין להם קלוריות. הם גם מפחיתים את הכולסטרול בדם. בקיצור, מעולה. איפה הם נמצאים? קודם כל בכל הירקות והפירות. יש סיבים תזונתיים גם בקטניות, גם בדגנים מלאים בקליפה. לחם מלא מכיל את הקליפה של הדגנים, של החיטה. אז שמה, אורז מלא, בלבן אין, שיבולת שועל מלאה. אין סיבים תזונתיים במאכלים מהחי, כי זה תאים צמחיים, אמרנו שהם לא נקלים, אז אין בביצה, בשר, גבינות, אין סיבים תזונתיים במאכלים האלה, כי זה לא מהצומח בכלל. עכשיו, גם אין בפחמימות ריקות כמו מאפים ובצקים מקמח לבן. עכשיו, כמה צריך? אל תתחילו לספור, כי לא תצאו מזה. אין גם המלצות חד משמעיות מדויקות, ארגון הבריאות העולמי שיושב בארצות הברית, אמר כבר מזמן וזה לא השתנה, על בערך, כלומר לפחות 40 גרם ליום. מה זה אומר 40 גרם? נגיד בכוס סלט כרוב 3 גרם, בפרוסת לחם מלא 2-3 גרם, בתפוח אחד 5 גרם. מי שאוכל מספיק ירקות ופירות מגיע בלי בעיה לכמות שצריך. אם יש דבר כזה יותר מדי סיבים, כן, אבל זה אנחנו נצטרך להרחיב בפעם אחרת, כי יש לנו מאזינה על הקו. מאזין, שלום.
שלום, מאזין, את יודעת.
מאזין, מאזין, כן, אני ניחשתי כן. שמאזינה סטטיסטית, אבל טעיתי כנראה. בטוח.
טוב, אני מחכה את זה בריתך, מאיה. תעשי לי סדר, אני קודם כל, אני מרמת גן,
כן.
אני בן 79 וחצי, יכול להגיד 70, אין לי בעיה עם זה.
יפה, השנינו מעגלים למעלה. אלא, לא, הבנתי, אני למעלה, אתה למטה.
למה? אני גלתי למעלה, אני 79 וחצי, אבל לך 70.
כן, סבבה.
טוב. עדנו כזה שעד היום, עד לפני כמה חודשים, כל הבדיקות דם שלי היו בסדר גמור, עד לפני 3-4 חודשים, הרופאה מתקשרת אליי ואומרת, תראה, יש לך קצת כאילו חריגה, ואני אקלח את המספרים, כי לי זה לא אומר כלום לך זה יגיד. בגלוקוז 102.
לא, עזוב, זה לא נורא.
לא נורא, לא, לא, ו...
אתה אוכל לא, כל היום סוכרים? זה מה שאתה חשוב לי, ההתנהגות שלך. אתה אוכל הרבה פחממות ופחממות ריקות?
אני הפסקתי עם זה, אני התחלתי לאכול כבר
לחם מלא. ממתי?
לחם מלא אני אוכל כבר שנה.
הבנתי. והרבה לחם מלא או קצת?
אני אוכל נגיד 7-8 פרוסות ביום.
אהה, לא, אז תוריד.
להוריד, למה? כי זה
לא בגלל ה-102, פחות מפחיד אותי. בגלל שלא צריך כל כך הרבה פחממות. היום אנחנו יודעים כבר שפחממות זה גם אם הן טובות, כדאי בכמות מוגבלת ולא להפריז, ושבע, שמונה פרוסות לחם למלא ליום. זה הרבה, במיוחד שאולי יש עוד דברים.
מה התחליף? עכשיו עוד דבר, אני רוצה להגיד לך קודם כל גם כקולסטרול, כאילו non-HDL 197.
הקולסטרול... גם הוא נובע מפחממות באוכל, אז כאילו בחלקו לפחות. אנחנו נתחיל בשיפור התזונה שלך, לא רק בלעבור לפחממות מלאות, אלא בטיפה להפחית את הכמות.
אוקיי.
בבוקר שתי פרוסות, בערב שתי פרוסות, שער היום לא צריך, אפשר דברים אחרים. שקדים, אגוזים.
נסתפק בארבע פרוסות.
Yeah. כן, שקדים. מה בצהריים? יש עוד פחממות? או לא?
בצהריים אני... ברוך
שבשלת, אז
זה אורז, זה מרק.
נו, אתה רואה, אז גם לחם, גם אורז, גם זה, גם זה, זה לא, אז ה-102 לא מדהיג אותי, אתה צריך להתנהג בצורה שזה לא יעלה.
וזה אומר,
נכון. את האורז הייתי מחליפה, את האורז להחליף בקטניות אתה יכול, בשועית לבנה אדומה, בעדשים כתומות ירוקות שחורות, בגרגרי חומוס בקטניות, יש להם אינדקס גליקמי יותר נמוך, יותר חלבון. במקום אורז, או אתה יודע מה, תערובת של אורז מג'דרה כזה, או אורז עם חומוס, או אורז עם עדשים, זה כבר יותר טוב. ארבע פרוסות ביום, ושאר הנשנושי ביניים, או יוגורט חלבון, או שקדים, או אגוזים, או חלבה ללא סוכר, או לא לחם כל הזמן. כן, זה אפשרי, ואז ירד לך גם הקולסטרול, וגם הסוכר טיפה. עכשיו אני אגיד לך מה, הסוכר הוא הרבה פעמים... אומר משהו, והרבה פעמים לא. ולכן יש לנו עוד בדיקה שנקראת המוגלובין A1CH, 1C, בבדיקות. למה? כי נגיד סתם דוגמה. אני יום אחד החלטתי להתחכם, ובצום רצתי, עשיתי ריצה לקופת חולים. בזמן שאני רצה, כבר עולה לי רמת הסוכר בדם, כדי להגדיל את הספקת הסוכר לאנרגיה, לשרירים. וטרח יצא לי סוכר יותר גבוה ממה שאמור להיות. דוגמה אחרת, מישהו אחר צם, נהג, הלך, רגוע, הגיע לבדיקה, ואז הוא רואה את המחת, עולה לו, נגיד היא לא הצליחה בפגישה הראשונה, בדקירה הראשונה, לא הצליחה למצוא וריד, מתחילה לדקור עוד פעם, עוד פעם טרח, עולה לו הסטרס בגוף בצורה כזאת, תוך דקה רמת הסוכר בדם קופצת. אז זה אומר, אבל זה לא תמיד אומר, ולכן... מתייחסים לשתי הבדיקות האלה גם יחד. 102 זה לא כזה נורא, אני רק פשוט חושבת שלהפחית בגיל שלך את הפחממות טיפה בתפריט, יש לזה רק יתרון אותי על זה.
אני מבין את הפחד אמר לך לא נגע.
מדי פעם סבבה, בטטה יותר טוב מבחינת האינדקס הגליקמי. אבל לא להגזים עם הפחממות, גם 8 פרוסות, גם אורס, גם זה, גם זה, גם זה, זה לא טוב.
עכשיו,
עצבים תזונתיים,
כבר דיברת על זה קודם, אז למדתי את זה.
יופי, תודה.
עכשיו, מה עם ביצים?
ביצה אין לי בעיה שאתה תאכל כל יום ביצה.
ביצה עם החלמון?
בטח.
בסדר, אוקיי. עכשיו, מה עם פירות?
פרי זה גם פחממה, כמה פירות אתה אוכל ביום? תכף אני אשן לא יבעל.
נגיד שתיים, לא, שתיים,
שלום. נו, אתה רואה, 8 פרוסות, ועוד 3 פירות, ועוד אורז וזה בצהריים, די, לא, לא. תעשה פרי אחד בבוקר, ביניים של הבוקר.
פרי אחד, אוקיי. ובשר?
אין בעיה.
אין בעיה, כאילו אמרו לי,
פעם אמרו, ב-1970 אמרו, כתף זה בכלל דל שומן, אין שום בעיה בכלל, בכלל גם לא לירידה במשקל.
אז לבחור בשר כאילו לא שומני.
אתה יכול גם עם השומן אם אתה רוצה, זה לא שמשנה לנו, רק פשוט אם אתה גם רוצה לשמור על המשקל, אז יש עדיפות לזה.
הבנתי, גבינות.
אין בעיה.
אין בעיה, גבינות. עכשיו תראה, אני עברתי מסוכר לסוכרלוז, כמו שפעם...
בסדר גמור, בסדר גמור. כן, כן,
בהחלט. את יכולה בשביל סוכרלוז שיש לו פחות...
לא, אסור לי להגיד שמות של חברות, אבל... רוב המוצרים של סוכרלוז הם בסדר גמור, אני אגיד לך.
אוקיי, כן, קטן לבד. אוקיי, אז אני בורדק לבד.
ותדווח בבדיקה הדם הבאה, בעוד איזה חודשיים, שלושה, תעשה עוד פעם ותתקשר. יופי. לא, לא, יש עוד מאזינים, יש עוד מאזינים. תודה רבה, רבה, רבה. היה לך שאלות מצוינות. תודה רבה. ונעבור למאזינה הבאה. שלום.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, מה שלומך?
תודה, בסדר גמור. אני מאזינה קבועה, וקודם כל תודה רבה על התוכנית.
תודה לך.
על כל המידע. אני רוצה להתייעץ בנוגע לבת שלי, בת 24.
אוקיי.
ובתוצאות בדיקות הדם, יש לה ברזל 53, הבנתי שזה נמוך. המוגלובין 12 ופריטין 40.2. ואני מאזינה קבועה.
היא צמחונית?
היא צמחונית, היא אוכלת בשר, אבל לא, כנראה שלא מספיק.
כן.
תראי,
בשורה התחתונה מתחיל להתרוקן לברזל, בגוף, אבל זה עדיין לא משפיע כל כך על התחושה שלה אישית, כי ההמוגלובין עוד איכשהו בטווח, אז כאילו... יכול להיות שהיא עדיין לא מרגישה את הדברים כמו חולשה ועייפות וחוסר כוח לעשות דברים, יכול להיות שהיא עדיין לא מרגישה את זה, למרות שהיא כן תרגיש את זה כי מתחיל להתרוקן למאגרים. צמחונות צריך לאכול תחליפים, לא רק להגדיל את הפחממות, זה אומר, במקום בשר, דברים אחרים שמכינים חלבון, ברזל וב-12 שזה בעיקר מה שהבשר נמצא. או הדגים או האוף נותנים. ופעם בכמה זמן זה לא מספיק. עכשיו העניין הוא שכדי להעלות את רמת הברזל, פעם, שנגיד אמא שלי ילדה בניתוחים קיסריים, והיה זה נגיד כזה אובדן דם בניתוחים, אז אמרו להם תאכלו כבד. ואני מדברת איתך לפני 60 שנה, פחות או יותר. והיום פשוט לא ממליצים על כבד, א', כי זה לא דבר בריא לאכול כבד, וב', כי יש אופציות הרבה יותר קלות, במקום כל היום לאכול כבד. וזה כל מיני תוספים של ברזל, שאפשר באופן זמני בלבד לקחת, עד שבדיקות הדם מסתדרות, ואז לא צריך, אפשר להמשיך לשמור על רמת תקינה עם תזונה טובה. אם עכשיו הבת שלך תעבור לתזונה טובה, לא בטוח שהיא תעלה את הרמה, היא פשוט לא תמשיך לרדת במחסני ברזל. והמטרה שלנו היא להעלות את זה טיפה. ולכן התוספים הם יכולים לעזור, אממה, באופן אישי מניסיון גם, בתור צמחונית, אני אומרת לך, שיש מלא תוספים למבוגרים, ומאוד מאוד מאוד צריך להיזהר איתם, כי הם מכילים כמויות הרבה 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 יותר גדולות ממה שהגוף יכול לספוג. מהבחינה הזאת, זה עולה קצת יותר כסף, אבל זה שווה בהחלט, קונים את התוסף של הילדים, יש כל מיני תוספים של ילדים, אני לא יכולה להגיד את השמות, אבל יש גם מולטי ויטמינים של ילדים, וגם תוספים של ברזל של ילדים, גם בסוכריות מסוגים שונים, ללעיסה או למציצה או לגל, כל מיני סוגים, או כל מיני, אלה תמיד יהיו יותר טובים ויספגו יותר טוב, בלי שום תופעות לוואי על המעיים, כי הם מכילים כמות קטנה, כמות שדומה למה שיש בכבד, לא כמות פי 10 ממה שיש בכבד, ולא כמות פי 100 ממה שיש בכבד, כמו שיש בתוספים של מבוגרים. ולקחת פעמיים ביום כזה, למשך חודש נגיד, עדיף מאשר להתחיל עכשיו, אוקיי, מה לעשות, מה לעשות, מה אני אוכל, מה אני אוכל. אם יש את הפתרון הזה, אז אני לא רואה סיבה למה לא להשתמש בו.
אוקיי, אז לזמן מוגבל, כמו שאת אומרת, ולעשות
תראי, זה לזמן בדיוק, לקחת, לעשות עוד פעם בדיקות בעוד כמה שנותנים לה, לא תמיד אפשר לחזור על בדיקה מסוימת אלא אם עבר 3 חודשים לפעמים, לפעמים אפשר, אני באמת לא יודעת. על ב-12 למשל לא נותנים אלא אם עבר 2.
היא אבל... לא בארץ.
אהה, הבנתי.
היא נסעה לאוסטרליה לפני שבוע.
מה, לגור שם?
להיות שם קרוב לשנה.
אבל היא עדיין קופת חולים פה? מתי תבוא? פעם באה שהיא תבוא, שתבוא, שתבוא. לא יודעת מה, כן. אני אין לי מושג מה קורה באוסטרליה, אז אבל שהיא תעשה פעם, אחרי שהיא תעשה תקופת זמן מסוימת, את הבדיקות שכן נותנים, לא יודעת באוסטרליה, שאם יש שיפור, אפשר, ונגיד מגיע לטווח שנראה מסביע רצון, אפשר להפסיק עם זה, ולעבור לשמור על רמת תקינה בתזונה בלבד. עד כן, אז,
בסדר? אני לכן מדברת איתך, ואני אשמיע כן. לה את השיחה.
מצוין, תודה רבה.
ומישהו נוסע מכאן, זה החבר, ואז אני
אדאג... שיקנה לה, בדיוק, בדיוק.
הוא יביא איתו.
בהחלט, למרות שבחול יש דברים יותר טובים לפעמים. מצאתי באמסטרדם דברים פי אלף יותר טובים, אז לא בטוח שצריך. אבל בסדר, יש לי עוד...
אבל זה מספיק טוב.
כן, כן, זה מעולה, זה רק פשוט גם יקר.
רק כשהיא תוכל, היא תעשה את הבדיקות שוב.
בסדר, אם יש לנו עוד מאזינה, אז פשוט תתקשרי לה, כן. תודה רבה רבה, ומאזינה אחרונה לדקה וחצי, שתיים, שלום.
אוי, תודה, תודה מאיה, תודה על התוכנית, אני עוקבת אחרייך בלייבים והכל. בבקשה, אם את יכולה לעזור לי, ככה, אני כתבתי לך שבוע גם בלייב, אני לא אוכלת ארוחת בוקר, יוצאת לשחות.
אני מחקתי את הלייב הזה, כי הרבה כתבו לי שם תגובות פוגעניות.
לא נכון, באמת?
כן, כתבו לי, את נראית גרוע מאוד את רזה מדי, ותבדקי את הבריאות שלך, ולמה את לא מסתכלת בראי, ותסתכלי בראי, וכל מיני...
טוב, אז כינה חוגגת, בסדר, אז את יודעת, אנשים יש להם, תאמיני לי, איך אומרים, חצי למס הכנסה, כינה, 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 עזבי, את מהממת מסיער למעלה, ראיתי את התמונה שלך פצצה, אגב, זה בטח רוח או משהו היה, אבל זה...
אני אין לי מושג על מה מדברת, אבל בואי נעבור לשאלה.
כן, לא משנה, כן, זהו, אין זמן. תראי, אני אוכלת מאוד מאוד בריא, כי אני בדיאטה ואת בדרכך, ואני כאילו לא נרשמתי לקורס שלך, אבל אני כל הידע שלך מיישמת. הדבר היחיד שאני כאילו, מה שנקרא, קראנו לו רע על פעם, זה אבקת חלב, דיברתי איתך לפני המון חודשים או שנה, אני לא יודעת כמה זמן, אני לא יכולה לוותר, הקפה היחיד של הבוקר.
לא, זה לא היה רע, זה פשוט הוסיף לך מלא מלא קלוריות מיותרות, את שתית מלא מלא...
אז תקשיבי, זה הקפה היחיד.
לא, אבל תקצרי, מה השאלה?
אז זאת השאלה, זה הקפה היחיד שעובר לי בגרון בבוקר, ההנאה של העשר דקות הראשונות.
אז תמשיכי, בטח.
אוקיי, עכשיו, השאלה אם זה נותן לי איזושהי אנרגיה, כי אני יוצאת ככה, אני יוצאת לשחות.
אבקות חלב בדרך כלל מכילות סוכר, אז אני חושבת שכן.
אז זה כן נותן, כי אני עכשיו, אחרי אימון אני גם שעתיים לא רעבה, זאת אומרת, יוצא לי בסביבות אחת לאכול בועריים כזה.
הרבה פעמים זה לא קשור, עצם השתייה החמה, אם זה היה עם חלב או עם אבקת חלב, זה לא קשור, השתייה החמה מסביב.
אני יודעת, אני לא רעבה, לא רעבה בבוקר.
אין עם זה בעיה גם, אין בעיה.
כי אני גם די חלשה באימון, אבל תובס לי די עולה בשחייה וזה, אז אני אומרת, אולי אני צריכה, אבל אני לא רעבה.
אם את חלשה, לא, אבל אם את חלשה, אז כן תוסיפי, זה תמר, בננה, משהו לפני, ככה שיהיה לכם.
לא, אבל חבר לי על הקלות, לא אוכל פחמם.
אל תגזימי, לא. אם את הוסיפי את ה-50 קלוריות האלה, תשרפי ב-300 יותר בזמן השחייה.
אז גם נכון, ועוד דבר, השאלה אם זה שהרבה שעות לא אוכלים, הרי פעם אמרו שאם אתה לא אוכל הרבה שעות, אז הגוף כאילו מתייעל והחלוף החומרים כאילו יהיה יותר איתי.
זה קשור לכמה את אוכלת במשך היום, לעומת כמה שרפת במשך היום, כל היום, לא ארוחה ספציפית. וואי, את שומעת את המוזיקה, אני צריכה להגיד את המתכון, אבל תעלי שבוע הבא ראשונה, מהירה תרשום אותך.
בסדר, תודה מאיה, תודה, כל טוב.
והמתכון שלנו, פשטידת כרוב, מיטל מקורס הדיאטה שלי שירדה 30 קילו, שומרת על ההישג כבר 3 שנים. פשטידה מוצלחת מאוד, אני משתפת אתכם. חצי כרוב חתוך דק, בצל לבן חתוך דק, מתגנים עם ספרי שמן, מוסיפים אגוז מוסקת, אבקת בצל, מלח, שום מה שאוהבים, מוסיפים 2 ביצים, כף מיונז, חופן, פטרוזיליה, כפית אבקת אפייה ו-40 גרם שיבולת שועל. זהו! 400 קלוריות להכל, לחלק למספר המנות. תודה לכל מי שעלה לשידור, כל מי שצפה, כל מי שהזין. תודה למאיר הפרץ, לטל אשל, למיכל קדוש, גם על הפינה וגם על עריכת הדיגיטל, ולאליעזר בן יהודה, אחרינו, פרופסור רפי קרסו, אחד ויחיד שכבר מחכה פה בחוץ. תשאלו, תמשיכו ליהנות ממנו, שתהיה לכולם שבת של בריאות. נשתמע שבוע הבא, ביי ביי.